אנחנו נתחיל, למרות שסיימנו עד סוף למדל עמוד ב', בואו רק נחזור על המשנה, אוקיי? כדי להיזכר בעניינים, ומשם נתחיל לעמוד שלנו. הביאו לבית הפרווה, אנחנו בשלב שהכהן גדול סיים את כל העבודות הרגילות, ועכשיו מביאים אותו לבית הפרווה, שהיום נראה למה נקראת פרווה. ובקודש הייתה, אוקיי? נכון שדיברנו שזה היה בקודש, שמענו פירוש אחד שבעצם הסביר על השאלה שלי אתמול, איך זה, דיברנו על כך שבדרך כלל דברים בעלייה לא נתקדשו. כן, ראינו את זה גם בעבר שהגגות לא נתקדשו. אז כאן אני שמעתי שהם הסבירו שבעצם הם קידשו את האזור הזה. כאילו, למרות שבאופן כללי זה לא קודש, הם כנראה יכולים לקדש את זה על ידי כך שאומרים, זה קדוש. אוקיי? אז כך זה היה קדוש.
שאלה למה הם בכוונה
שמו
את זה במקום
שברו לי כבר. נכון, זו שאלה טובה. כן, גם שתי המקוואות בעצם הם בגובה, כאילו לא בלשכת המצורעים, אבל שני אלו. כן. לא יודעת.
זה הגיוני לשים מקווה על
גג. למה?
כי צריכים את המים. ככה עושים את המים.
כן, דיברנו על כך שגם אין איתם הגיע בדיוק לשם. כן, אז לא יודע בדיוק. אוקיי. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, נכון, שזה היה סדין הלבן הזה, שנדבר בעוד כמה דקות גם, כדי שדב רגליו ופשט. רבי מאיר אומר, פשט כדי שדב רגליו, נכון, שקודם פושטים, אחר כך מקדשים. אוקיי? שמעתי פירוש גם לעניין הזה, שבעצם מה ההבדל בין הסדר? אז לפי תנא קמא, הוא צריך לקדש את דב רגליו ואז פושט, נכון? כי בעצם, רק שנייה, כן, כי דיברנו שלפי תנא קמא, זה כבר הסברנו, שבעצם הוא רוצה שהוא תמיד יהיה לבוש כשהוא עושה את הקידושים, ולכן הוא קודם קידש את דב רגליו ואז פושט. אבל רבי מאיר שסובר שצריך לפשוט ואז לקדש את דב רגליו, אז רק שנייה. כן, אז דיברנו על כך שבעצם הוא טוען ששתיהם הולכים על הלבישה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר להסביר שבעצם הפשיטה והלבישה זה הפעולה העיקרית, המרכזית. והקידוש ידיים ורגליים זה משני, ולכן תמיד עושים את הפעולה של לפשוט או להתלבש ואז מקדשים ידיים ורגליים. זה פירוש בנוסף למה שדיברנו על האפשרות שאולי זה ששניהם חלים בעצם על הלבישה, ולכן קודם פושטים אחר כך מקדשים. אוקיי? שתי אפשרויות להסביר. ירה וטבל עלה ונסתפק, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיים ורגליו. בשחר היה לובש פלוסין של 12 מנה בין הארבעים הנדויים של 800 זוז. אוקיי, לא הסברתי את זה אתמול כי עשינו את זה במהירות, אבל 12 מנה זה בעצם זה 1200 זוז. אוקיי? ולכן אז הם שואלים למה לא כתוב 800, זה אותו דבר, 8 מנה. אז מישהו מסביר שזה אי אפשר להגיד את זה, 8 מנה, כאילו זה נשמע כאילו טעות או משהו מבחינה לשונית, ולכן שינו את זה דווקא ב-800 ל-800 זוז במקום 8 מנה. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בשחר היה לובש של 18 מנה ובין 40 של 12 מנה. אוקיי, אז יש מחלוקת האם בעצם כן, זה יוצא 12 מנה ו-8 מנה, ולפי הפירוש השני, זה יוצא 18 מנה ו-12 מנה, אוקיי? והכל 30 מנה, נראה היום למה דווקא רצו להגיד לנו את הסך הכל, מה אנחנו לא יכולים לעשות החשבון, פעולה חשבונית כזאת. אלו משל ציבור, ואם רוצה להוסיף, מוסיף משלו, ולזה הסברנו נכון שבעצם היו מאוד ספציפיים, האם זה משל ציבור, האם זה משל יחיד, ומה משל ציבור ומה משל יחיד. עכשיו, אז זה אומר, הציבור משלם את הכסף הזה, מישהו שרוצה להוסיף, הוא יכול להוסיף מעצמו. עכשיו, קראתי במשנת ארץ ישראל מסבירים שזה דווקא היה מחלוקת בין הפרושים לבין הצדוקים, מי מממן את הבגדים של הכהן גדול. עכשיו תזכרו, הצדוקים היו הכהנים לרוב, כאילו הרבה כהנים באו מהצדוקים. Okay, הם אלו שרק מאמינים בתורה שבכתב, והיו כמה מחלוקות לגבי הקטורת, נכון, מתי, כל מיני דברים. אז עכשיו זה אחד מהמחלוקות, מי מממן. עכשיו לפרושים, שזה המסורת שלנו, רואים, זה בא משל ציבור. אבל הצדוקים לא חשבו ככה, הם היו מאוד בקטע של קדושת המקדש והכהנים, והם אמרו, אנחנו צריכים, זה צריך לבוא מכספי עצמנו, זה בא בעצם איך אומרים, religious zealousness, כאילו, רצו באמת כאילו להדיר את הקודש, כאילו אנחנו מעצמנו אנחנו רוצים לעשות את זה, אוקיי? זה בא ממקום טוב בעצם, אבל אז בעצם הם אומרים גם, הוא אומר גם כאן מאוד מעניין, הוא אומר כאן שברור שבהרבה מקורות, ונראה את זה היום, ברור שלפועל, למרות שכתוב ככה במשנה, בפועל, בגלל שהם לרוב היו צדוקים, אז למעשה מומנו בידי הכהן הגדול מרכושה של משפחתו של הכהן. כאילו, למרות שזה היה ככה, כן, אנחנו עלינו, אולי אני חושבים הפוך, כן, עדיף מישהו אחר ישלם את זה. אבל הם באו מהכיוון הזה, באמת האמינו שזה אמור לחול על זה, ולכן הם אומרים, התפיסה המהפכנית של הפרושים, שזה מה שמופיע אצלנו, שהטיל את מימון המקדש של העם, לא הצליחה להכיל את עצמה על ההוצאותיו של הכהן הגדול. אוקיי? ואם כן, הרבה פעמים כן זה בא מכספי הכהן, וזה בא ממקור צדוקי בעצם. אוקיי. אז המשנה שלנו בעצם מתייחס לכל המחלוקת הזאת, כן? ולי לדעת את זה, ואולי בגלל זה גם הדגישו את הכספים ומי משלם וכו'. מהי פרווה? אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים לגמרא, למה נקראת לשכת הפרווה? אמר רב יוסף, פרווה אמגושה. אוקיי, אתם זוכרות, ראינו את המילה אמגושה, זה סורסור, אוקיי? קוסם בעצם, מחשף. אוקיי? אז אומרים, זה מאוד מוזר. איך זה נקרא על שם אמגוש מסוים שקראו לו פרווה? אוקיי, מאוד מוזר. מחשפים בדרך כלל זה לא בדיוק מישהו שאנחנו רוצים להזכיר את שמו בבית המקדש. אז יש כל מיני פירושים איך אנחנו מסבירים את זה. מישהו אומר שהוא לא ממש היה מחשב, אלא, אוקיי, שרי, אנחנו חוזרים אליי הרבה, הוא היה מהנדס, אוקיי? הוא היה מהנדס וארכיטקט בעצם, אדריכל אולי, כאילו קראו מהנדס, אבל אולי גם אדריכל, והוא ידע בדיוק איך לעשות, לבנות מקווה ולהביא, כאילו במיוחד בימיהם, להביא את המים ולעשות את זה בעלייה, זה לא עניין פשוט. והם אמרו, מה שהוא עשה זה כל כך מוחשך, בוא נגיד מוקסם, שבעצם קראו לו אמגושה, אבל לא היה ממש מחשב, אלא ככה אנשים אמרו עליו בצורה חיובי, כן? בצורה חיובי של המילה, זה פירוש אחד. תוספות בהערוך, הערוך זה, לא יודעת אם הזכרנו את זה, יש ספר שנקרא הערוך, זה המילון הארמי הכי מוקדם, זה זכור לי נכון מ-111, זה מאוד קדום, רבינו חננאל מצטט ממנו הרבה, וגם לאחרים היה גישה לזה, גם רבינו חננאל, גם תוספות הולכים בכיוון הזה, ואומרים, אם תסתכלו בתוספות שנייה, פרווה אמגושה, פירוש בערוך, זה לקראת סוף העמוד. וזה לשנו, יש מן החכמים שאומרים כי חפר מחילה תחת הקרקע בקודש, עד שיראה עבודת כהן הגדול, אוקיי? הוא חפר, הוא רצה לראות מה קורה בקודש, הוא רצה להציץ.
מנהרה.
מנהרה, בדיוק. אז הוא חפר מנהרה מתחת כדי לראות. עכשיו אומרים, הרגישו חכמים, הרגישו הכהנים בחפירה, שמו לב שמשהו קורה כאן, ומצאו וקרא אותו על לשכה על שמו. אז לכן קראו את זה על שמו, למה קראו את זה על שמו? כנראה להזכיר לאנשים, אל תעשו כמו הבן אדם הזה, אוקיי? כאילו זה להפחיד אנשים. Okay? יש כאלה שמסבירים, הראש אומר ברור שהאמגוש הזה היה יהודי, כאילו אפילו אם נגיד שהוא לא היה בן אדם טוב, ברור שהוא יהודי, כי כתוב וראינו את הפסוק הזה בעזרה, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו. כאילו רק בני ישראל יכולים לבנות, ואם כן, אם הוא בנה את זה באמת, אם נלך לפי הפירוש האחר שהוא באמת בנה, אז ככה אני חשבתי על הרעיון שהאם נוכל לקבל, יש כאלה אנשים שחושבים ש... יש מישהו חוסמת אולי? יש כאלה שאומרים בעצם שהאם אפשר לקבל צדקה מאנשים רשעים, כאילו בוא נגיד שהבן אדם הזה באמת היה מחשב ותרם את הכסף למקדש, האם אפשר להשתמש בכספים כאלה או האם אי אפשר, אז אולי גם זה אפשר לומר מכאן שדווקא למרות שהוא היה מחשב הם לקחו כספים ממנו או השתמשו בדברים שלו כדי ל... אוקיי, כדי לבנות את בית המקדש. פרסו סדין של בוץ. מה ישנה של בוץ? למה דווקא סדין של בוץ? אמר רב כהנא, זה מה כבר ראינו, כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ. זה ברור שלך או? אוקיי. אז אומרים, הם רצו להזכיר לכהן הגדול, הם שמו סדין של בוץ, לבן, פשטן, כדי שהוא יכיר בעצם שעבודת היום אמור להיעשות בבגדי בוץ. אוקיי, יש שאלה, למה צריך להזכיר לו? הרי הוא הלא יודע, ואם הוא לא יודע, כי הוא כהן לא כל כך ידוע, מה משנה? בכל אופן נותנים לו את הבגדים. אז בשביל מה צריך להזכיר לו? הרי הוא לא אחראי לבחור את בגדיו באותו יום, כאילו כולם מביאים לו את הבגדים. אז יש כאלה שמסבירים דווקא שהוא צריך שיהיה לו כוונה ללבוש את אותם בגדים, כאילו לדעת איזה בגדים הוא אמור ללבוש, ולכן זה מזכיר לו שיהיה לו כוונה כשהוא לובש את הבגדים, שהוא אמור ללבוש בגדים מיוחדים באותו יום. אוקיי, וגם שאלנו אז, גם עוד שאלה, למה דווקא רב כהנא אמר את דבריו בפעם השנייה שמעבירים את הבוץ ושתולים את זה? כי היה אפשר לכתוב את זה על המשנה הקודמת, נכון? ואז הסברנו, כי גם במשנה הקודמת הגמרא דווקא הביאה את דברי רב כהנא משם, מכאן לשם. אז יש לשאול למה רב כהנא דווקא אמר את זה כאן. בשחר היה לו יש פלוסין של 18, ותנא מניינה, ותנא מניינה עטרה שמוינן, כאילו, מניינה עטרה שמוינן, מה, הוא נותן לנו פעולת חשבון? הקמש מלן, דבציר מהני, לא נעבוד. הם רצו ללמד אותנו שפחות מזה אי אפשר. אוקיי? חייבים לפחות, כאילו, חייבים להוציא את הכסף הזה, אי אפשר פחות מזה. אי בציר מהני, ותפי ההני, לית למבה, כן, אם הוא רצה פחות מזה, כן, הוא רצה
אם הוא רצה לחלק את הסך הכל בצורה אחרת, שאחד יהיה הרבה פחות והשני הרבה יותר.
נכון.
חשוב שהסך הכל יהיה השווי.
נכון, אז אפשר לחלק את זה אחרת. רק שניונת. כן, אז זה, נכון, שזה הסכום הכולל, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, אוקיי? כן, אבל בכל אופן, אפילו אם עושים ככה, צריך לדאוג לכך שבשחרית הם יהיו יותר יקרים מבשל ערבית, אוקיי? מבשל בן ארבעים, אוקיי? כאילו ברור שצריך לבוש את הבגדים היותר טובים בהתחלה. למה זה כל כך ברור? כי תזכרו, מה עם הפעולות שהוא עושה? הפעולה הראשונה שהוא עושה בבגדי לבן זה כל עבודות יום הכיפורים. הפעולה השנייה שהוא עושה זה הכף המחטה, הוא לוקח אותה מתוך הקודש. אז אם כן, הוא צריך, ברור שהוא צריך את הבגדים היותר טובים בשחרית. אוקיי. אז אמר רב חונה ברי דרב אלי, אמר קרא, בד 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 בד. אוקיי, מה זה הבד בד בד בד? אוקיי, בואו תשמעו את הפסוק. קטונת בד קודש יובש, ומכנסי בד יהיו הבשרו, ובאבנית בד יחקור, ומצפת בד יצנו. אוקיי? אז בגדי קודש הם. אז יש, מופיע בד אצל כל אחד מהדברים האלו. מה הוא דורש? מובחר בבד. אוקיי? שלומדים מכאן, אוקיי, הם דורשים, למה בשחרית עדיף? לא לפי, כאילו אני נתתי סיבה צדדית, שבעצם בשחרית ברור שעבודה הקריטית קורית בפעם הראשונה שהוא נכנס לקודש, אבל גם הגמרא נותנת דרשה מהפסוק. בגלל שכתוב בבוקר שהוא צריך לבוש את כל הבגדים האלה, ואצל כולם כתוב בד, אז לומדים מובחר בבד, שהוא צריך את הכי מובחר בבוקר. אוקיי? אז בעצם מה למדנו? שיש 30, למה נתנו מספר 30 מנה? כי בעצם הסך הכל, שהסך הכל צריך להיות אותו דבר, מה שכן אפשר לשחק זה ברור ששחרית צריך להיות יותר, ובין ארבעים פחות, אבל אפשר לשחק עם המספרים ולעשות את זה ששחרית יהיה ביותר או פחות או משהו כזה, שסך הכל יהיה 30. מיטיבי. אנחנו אמרנו עכשיו שבגדים בשחרית אמורים להיות הכי טובים. ולבשו בגדים אחרים. מה כתוב אחר כך בפסוק? כתוב, בוא אני אקרא את כל הפסוק, ובצאתם לחצר החיצונה, זה פסוק מיחזקאל, אל החצר החיצונה על העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בהם, והניחו אותה בלשכת הקודש, ולבשו בגדים אחרים. אוקיי? אז כאן מדובר בצהריים, כאילו אחר כך, הוא לובש בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אוקיי? אז עכשיו אומרים, מה אליו אחרים חשובים מהם? האם כשכתוב לבש בגדים אחרים, ההבה מן מה שהם חושבים בהתחלה זה אחרים זה יותר טובים. אז אומרים לו, אחרים פחותים מהם, כאילו אפשר להסביר שאחרים זה פחותים מהם. תנא רב חונה בר יהודה, ואמר אליו שמואל בר יהודה, אחר שכתב עבודת הציבור, כהן שעשתה לו אמו קטונה לובשה ועובד בעבודת יחיד ובבד שהיא מסרנה לציבור. אוקיי, עכשיו אומרים שאחרי שהוא מסיים את עבודות הציבור, אם הכהן אמו עשתה לו קטונת, אוקיי, והוא עושה בעבודת יחיד, הוא יכול, בלבד שראינו את זה בעבר, אי אפשר להיכנס לקודש עם כלים של יחיד, נכון? למדנו את זה? אלא מה צריך לעשות עם אמו, ראינו, האמא תפרה לו משהו ספציפי, לא זוכר מה זה היה, שראינו. אבל היא תפרה לו בגד, או... אז בעצם הוא יכול, אבל הוא צריך להגיד, זה של ציבור, כאילו להוציא את את הפרטי. זה לא יכול להיות בגד פרטי, זה יכול להיות בגד שבא באופן פרטי, אבל אם הוא מוסר את זה לציבור, אז מותר לו. עכשיו, יש ויכוח כאן מה זה העובד בעבודת יחיד, ובמה מדובר כאן. האם מדובר על...
למה אמו ולא אשתו?
אה, יפה. אז למה אמו מופיע, אוקיי? קודם כל, אמו מופיע בכמה מקומות בקשר לכהן גדול, אוקיי? איפה זה מופיע? כהן גדול, מה קורה בעיר מקלט? בעיר מקלט, אז כשהכהן גדול מת, אז כולם הולכים...
משוחררים.
אז עכשיו, מה יצא? סיטואציה שכולם מתפללים למות כהן הגדול. אז מסופר שהאימהות היו, אני חושבת, תופרות בגדים, או תופרים בגדים לאנשים שגרו בעיר מקלט כדי לעשות קשר טוב שהם לא יתפללו למוות של הכהן הגדול. אז האימא היא הדמות שבעצם מרחמת עליו, מטפלת בו, כן? למרות ש... כן, גם האישה צריכה, אבל גם יש עניין של האימא שלו.
אוקיי?
אוקיי, אולי אפשר להגיד את זה ככה גם. כן, אנחנו כולנו, כן, הרבה אנשים הם ספויל על ידי ההורים שלהם, נכון? רואים את זה כאן בגמרא. כן, יותר מהאנשים, לאנשים אין זמן, הם עסוקים בכל השאר הדברים. אם כבר יש לה יותר זמן. אוקיי, אז מה קורה כאן? יש ויכוח, האם מדובר בכהן גדול ביום הכיפורים, באיזה שלב עכשיו הוא יכול לבוש מה שאימא נתנה לו? בשלב הרביעי בעבודה. היה קורבן תמיד, נכון? כל הדברים של היום. אז היה עבודת יום הכיפורים. אז הוא יוצא ועושה את הזכירו לי המוספים, כן? ואז הוא נכנס לכפה המחתה, ואז הוא... מה הדבר האחר שהוא עושה? מה? נסחים וזה, כן? אוקיי. אז בעצם אני כבר... שספר את כל הראשונה. אני לא כאן. אוקיי. יופי. לא, 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 לא זה. דיברנו כל פעם שהוא מחליף בגדה. אוקיי, ש... דיברנו... אוקיי, בסדר. אז זה בעצם... אוקיי. אז בעצם מה מדובר כאן? מדובר בכף המחתה. כשהוא חוזר להוציא את הכף המחתה מהקודש, שהוא השאיר את זה קודם כי הוא היה צריך לעבור לעבודות האחרות, ואז חוזר, אז זה כבר עבודת יחיד. זה כבר לא עבודת ציבור, כי זה מה? הוא השאיר משהו, הוא צריך להוציא את זה. יש כאלה שאומרים, לא, ברור שזה עבודת ציבור, זה חלק מעבודות יום הכיפורים. ומה שמדובר כאן זה על כהן באופן כללי. אם כהן עושה קורבן יחיד, לעומת קורבן ציבור, ולא מדובר דווקא ביום הכיפורים. אוקיי? אז זה ויכוח כאן בטקסט. אוקיי, עכשיו אומרים, למה הוא צריך, רב שמואל בר יהודה צריך להגיד לנו את זה? שאחר שחדה עבודת ציבור, כהן שעשתה לנו מוקצה לדובשה ועובד בעבודת יחיד, ובבד שם סורן לציבור, פשיטה. אז אומרים, מהו דתם הנכו שם אלוהים סורנה יפה יפה? כמה שמלן, אוקיי? אולי היינו חוששים שהוא לא באמת, כאילו, אם אמא עשתה לו משהו, הוא לא באמת ימסור את זה לציבור. אז לכן צריך להגיד לנו, לא, אנחנו לא חוששים, או בגלל שהוא כהן גדול, ומדובר ממש בכהן גדול, והכהן גדול היה, למרות שראינו מקורות שאומר שהוא לא בדיוק, אבל אומרים, בסדר, הוא יודע, או שאומרים שזה כהן רגיל ולא מודאגים מזה. אמרו עליו הרבי ישמעאל בן פאבי, שעשתה לו, עכשיו מסופר לנו על שני אנשים, ומשם אנחנו נגיע לסיפורים מעניינים. אמרו עליו הרבי ישמעאל בן פאבי, שעשתה לו עם אוקטונת של 100 מנה. אוקיי? תחשבו כמה זה, כן? עכשיו דיברנו על 12 מנה, 18, אוקיי? היא עשתה לו אוקטונת של 100 מנה, ולובשה, הוא היה לובש אותה, ועובד בעבודת יחיד. הוא מסרה לציבור, אוקיי? הוא באמת מסר את זה לציבור, והשתמש בזה לעבודת יחיד. אמרו עליו רבי אלעזר בן חרסום, okay, שכנראה היה מאוד מאוד עשיר, ונראה סיפור עליו עוד כמה דקות, מכאן אנחנו, ממנו אנחנו מגיעים לסיפורים, שעשתה לו אמו קטונת משתי ריבו, אוקיי, okay, כמה זה שתי ריבו? זה
ש...
נכון, שתי ריבו זה 12,000 מנה, אוקיי? שזה יותר, כי זה מנה זה בזוזים, כן, 100 זוז. אוקיי? אז אנחנו מדברים על סכומים מאוד מאוד גבוהים, אוקיי? ולא הניחו אחיו הכהנים ללובשה, מפני שנראה כארון. מה הבעיה כאן? הבד היה כל כך עדין, שזה היה שקוף. ולא רצו שיראו, שהוא ישמש בזה. אז הוא עשה, כאילו, אמא עשתה לו בגד כל כך יקר כדי שהוא יעשה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ובסוף לא שאירו לו לבוש את זה בגלל שהוא היה נראה כארון. אז קודם הגמרא שואלת, ומי מתחזה מאפשר לראות מתחת לבגדים? והמאמר, חותם כפול שישה. הם אמרו, למדנו שהחוטים היו כפול שש, אז איך אפשר לראות? איך זה היה שקוף? אמר ביי, כחמר במזגה, זה כמו יין בתוך כוס זכוכית. עכשיו, כוס של זכוכית שלנו זה ממש שקוף. אבל הם, בימים שלהם, הם לא ניקו את הזכוכית, וזה היה קצת לוחלה. אבל עדיין היה אפשר לראות את האדום בתוך הדבר הזה. אז אומרים, כנראה הצבע שלהם היה יותר כהה משלנו. אומרים שהצבע שלהם היה כהה, והיה יוצא, היה נראה, כן, אנחנו כולנו מכירים, החולצות לבנות, אפשר לפעמים לראות, למרות שהם לא שקופים ממש, אפשר לפעמים, תלוי באיזה בד, אפשר לראות את הגוף מתחת.
זה כמו צבע.
נכון. אוקיי, טוב. אם ככה, אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור, אני אפילו זה נראה לי כמו בדיחה, אוקיי? תנא רבנן, אני ועשיר ורשע באים לדין, כן? זה נשמע לכם כמו הבדיחה הקלאסית, כן? שלושה אנשים באים לדין, אוקיי? ואני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי ותראו במזונותיי, אומרים לו, אוקיי, אז מבינים, כאילו כולם מופיעים בפני הדין, ולכולם הם ישאלו את אותה שאלה, מפני מה לא עסקת בתורה? וכולם ידידו מהסיטואציה שלהם, הסיטואציה מקשה עליי, אני לא יכול לבוא ללמוד תורה. אוקיי? אז אומרים, אם הוא אומר, אני הייתי בתרו במזונותיי, אומרים לו, כלום, אני היית יותר מהילל? מה, אם היית אני כמו הילל? אמרו עליו על הילל הזקן, ועכשיו אתם תבינו למה טוב שבאתם היום ביום גשום וביום שיש שלג בירושלים. כלום אני היית יותר מהילל, אמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ביום היה עושה ומסתכר בטראפיק, זה מטבע אחד, כאילו הוא היה מקבל מטבע אחד למשכורת, חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו, לפרנסת אנשי ביתו. אוקיי? הוא היה מחלק כל יום את המשכורת שלו, חצי לבית המדרש, שהוא יוכל לומר, וחצי לפרנסת ביתו. פעם אחת לא מצא להסתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה ונצלה וישב על פי ערובה, כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטל יום. אמרו, אותו היום, ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה, ממש כמו היום, וירד עליו שלג מן השמיים. כשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה ואבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שם היום המעונן הוא. הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה. עלו ומצאו עליו רום שלוש עמות שלג, ופרקו והרחיצו ושיחו והושיבו כנגד המדורה. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. נקודה. סיפור מדהים. בעצם שמעתם על הסיפור הזה, אבל לא יודעתם, ידעתם את כל הפרטים. כן, בדיוק שזה נפל היום, זה יפה. אוקיי, עכשיו אני רוצה קצת לנתח את הסיפור, כי אי אפשר רק סתם לקרוא את הסיפור ולהבין את הלקח.
כי זאת המסקנה, שעל זה אפשר לחלל את השבת.
נכון. קודם כל, מה זה? על בן אדם כזה ראוי לחלל את השבת? אוקיי, בואו נתחיל מהסוף. הרי למדנו שלכל אדם מותר לחלל את השבת, כן? מה זה פתאום? על בן אדם כזה ראוי לחלל? מה? על מי שלא מקיים מצוות אי אפשר? על מי שלא...
יש לי עוד כאלה שלא...
נכון, אז יש כאלה שאומרים אפשר לחלל שבת כדי שהוא יקיים שבתות הרבה. אבל אם אולי לא ידוע אם הוא יקיים שבתות הרבה, אז אולי אסור לחלל את השבת בשבילו. אולי יש כאלה שמסבירים ש... אפשר לחלל שבת על מי שלא שם את עצמו, אסור לשים את עצמך במצב שתסתרך לחלל שבת, והוא בעצם שם את עצמו במצב שהוא היה צריך לחלל את השבת. אז אומרים, לא, כאילו, או שהם מסתכלים, הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא לא חשב שירד שלג, הוא פשוט כל כך רצה ללמוד שבת שלא שם לב בכלל למה שקורה מסביב. לא יודע, כל מיני פירושים, אני לא רוצה ללכת בכיוונים האלה, זה פירושים כאילו כאלה. אני רוצה קצת לנתח ספרותי את הסיפור, קודם כל אני נעזרתי קצת בספר של יונה פרנקל, יש לו ספר שהוא מסביר, כאילו יש לו הרבה ספרים שהוא בעצם, הוא היה מנתח אגדתו. אוקיי, אז עכשיו בואו נסתכל. אז קודם כל רואים גם מההתחלה וגם מהסוף שבעצם הם עושים הבחנות בין מי ראוי, מי לא ראוי. כן, זה מאוד הזכיר לי את הסיפור המפורסם של רבן גמליאל, שלא הכניס אנשים לבית המדרש אלא אם תוכל כברו. גם שם היה שומר בית המדרש שהיה בודק, כאילו לא כסף, כאן זה כסף, כאן, שם זה היה. האם הבפנים כמו הבחוץ שלך? כאילו, האם אתה טוב בפנים? איך בדיוק אפשר לדעת מי תוכל כברו? זה בעיה אחרת. וזה באמת היה הבעיה בסיפור הזה. ובסיפור הזה הורידו את השומר בסוף הסיפור. כי באמת זה, שם גם דיברנו, ואני חושבת שזה אותם דברים כאן, שאם אתם, מי שהייתה כאן, זוכרות, בסוף הסיפור, זה ויכוח בין רבן גמליאל ורבי יהושע. רבי יהושע היה עני ורבן גמליאל היה עשיר. רבן גמליאל בא לבית שלו והוא אומר, למה הכותלים הכותלי הבית שחורים? כאילו, הוא פשוט היה כל כך שקוע בעולם שלו, שלא הבין שיש עניים. כאילו, הוא אומר, פחמי אני, אני פחם, אני עובד עם פחמים, אז לכן הבית שחור, אני עני. ובעצם אותו דבר כאן, שמיים האבטליון הם בתוך העולם התורה שלהם, אפילו לא שמים לב, פתאום אומרים, קצת חשוך כאן, אולי יש עננים בחוץ, כאילו אולי יום מעונה. מה זה פתאום? כאילו הם לא מבינים מה שקורה מסביבם, הם כל כך שקועים בפנים. ומה שהכי בולט כאן, אני חושבת, שמה הוא רוצה לשמוע בבית המדרש? דברי אלוהים חיים. עכשיו, מה קרה כשהוא רצה לשמוע דברי אלוהים חיים? הוא כמעט מת. כאילו התורה אמור להיות סם חיים, וכשזה לא מנוצל לדברים הטובים, זה יכול להיות סם המוות בעצם. והשיפוטיות של שמעיה ואבטליון, כאילו גם שהם לא מאפשרים, יש כאלה שמנסים לטעון שהם אפילו לא ידעו שהיה שומר בבית המדרש. הם היו כל כך שקועים בלימוד, אבל אפילו, אולי אם נגיד שהם כן ידעו, כאילו בשביל מה יש שומרים בבית המדרש? מה? כאילו, מה אתם עושים הבחנות במי יכול להיכנס, מי לא יכול להיכנס?
יש שאלה, איפה הוא גר? איפה זה קרה?
זה בארץ ישראל. אני לא זוכרת איפה בדיוק בארץ ישראל.
הם דיברו על שלוש עמוד של שלג.
איפה היה שלוש עמוד?
אולי זה משל, זה
כולם. נכון, ברור שלא חייבים לה... אוקיי, בואו נתחיל מזה. הסיפורים האלה באים להעביר מסר. השלוש עמות, דרך אגב, למדנו הרבה פעמים, שלוש מופיע בכל הסיפורים, זה מספר סידורי, כאילו משתמשים שלוש, אחרי שלושה ימים, אחרי, זה לא אמור להיות אמיתי, אוקיי? ויכול להיות שהסיפור אף פעם לא קרה, אבל הם מנסים, מה עושים? אפילו לאו דווקא שהם מדברים על התקופה של הלל ושמעיה ואבטליון, בדרך כלל הם מדברים על המצב בימיהם, מי שכותב את הסיפור, כאילו מי שמביא את זה בגמרא גם, או מי שכתב את הסיפור, רוצה להביע עמדה נגד, אפילו כשלמדנו את הסיפור עם רבן גמליאל ורבי יהושע, עשינו השוואה בין הנוסח שהופיע בירושלמי והנוסח בבבלי. הנוסח שבבבלי הרבה יותר דיבר על, הזכיר כל מיני פרטים שלא היו בירושלמי, שהתייחסו ליחסים בין החכמים, וחלק מהסיפור שלא הופיע בירושלמי, כי זה לא היה בעיה שלהם שם. אז מדברים על הבעיה בימיהם ובזמנם. אז לכן הנוסף תואם את הבעיות שלהם. ולכן, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל רואים כאן ה-haves וה-have-nots. כאילו יש את כן, אלה שבפנים ואלה שבחוץ, ממש. כאילו הוא היה בחוץ, הם היו בפנים. הוא כל כך, כאילו אין לו כסף, הוא אפילו לא יכול, וכמה חשוב היה לו ללמוד תורה. אבל אז רואים שיש בעיה בתורה שהוא לומד. כאילו זה אמור להיות דבר אלוהים חיים, סוף זה לא, אפילו איך שהם אומרים, הם אומרים, בכל יום הבית מאיר והיום אפל. כאילו כמו בכל יום, זה מתחיל, זה גם עניין ספרותי, בכל יום והיום היה עושה ומסתכר, נכון? אז למה היום אפל? לא רק בגלל שהיה אפל בחוץ, אבל זה יום אפל שקרה כזה דבר. שמישהו עומד בחוץ ולא יכול להיכנס וקופה, נכון? וקופה מיקור בגלל שהם לא שמים לב עליו, כאילו הם מרגישים פתאום שמשהו לא טוב. הם פתאום שמים לב לזה, כאילו אף פעם לא שמו לב. כל היום הבית מאיר, כאילו כל יום אנחנו שמחים בלימוד תורה שלנו, ופתאום היום משהו לא הולך. עכשיו, אני חשבתי, אם אנחנו נעשה, למה הביאו את הסיפור הזה כאן בכלל? ואני חשבתי, מה כתוב במשנה שלנו? זה לא, קודם כל מביאים את הסיפור כאן באופן הטכני, בגלל הסיפור הבא, שמסופר רלזר בן חרסום העשיר הזה. אוקיי, שכבר הוזכרנו בגמרא. אבל אני חושבת שאם נחשוב על הכהונה הגדולה ועל השחיתות שדיברנו עליו ועל הבגדים האלו שהוא לובש שהם כל כך יקרים, ו- ובעצם, לפעמים נוצר מצב, מה התפקיד של הכהן גדול? לחפר על עצמו ועל כל העם. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה אם הוא מנותק מהעם? כן? ומסופר עליו שהוא היה עשיר. אני חושבת שהם מנסים איכשהו לדבר על הרעיון של העושר, מבחינת גם לא רק להיות בעושר שלך, נכון שמבחינת חיובי, מבחינת החובה, הוא חייב לבוש בגדים, הוא חייב קודם כל, למד, הוא חייב להיות עשיר, רק כדי כך שמיים על כסף, כל הכל אני מביאים לו כסף שהוא יהיה עשיר. יש עניין כזה של עושר, ולמה? כי הבגדים והכל זה לכבוד ולתפארת לקדוש ברוך הוא, מקדש אמור להיות מקום יפהפה, וכמו שרואים בהרבה דתות, משקיעים המון כסף בזה, ולכן גם הצדיקים חשבו, אנחנו צריכים להשקיע כספנו, לעשות את זה יפה. אבל מצד שני, יש תמיד איזון, כאילו, וגם שהם לא יהיו כל כך עשירים, שהם לא שמים לב למה קורה בעם. וזה באמת סיפור שרואים איך שהעשירים או כן, לא מבינים מה קורה בחוץ, וזה במקום להיות חיים, זה יכול לגרום למוות. ואותו דבר עם הכהן גדול. הוא רוצה באמת לחפר על העם, הוא צריך להיות יחד איתם, ולהבין מה קורה, ולא להיות מנותק לגמרי. אוקיי. עכשיו אנחנו ממשיכים בבדיחה, איך שאני קוראת לזה. אוקיי. עשיר אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, כן, יש לי הרבה נכסים, אני צריך ללכת לבדוק את את הקרקע הזה ואת הבית הזה ואת הזה, אין לי זמן. אומרים לו, כלום עשיר היית מרבי אלעזר? אמרו לו רבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביב 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדם 1,000 ספינות בים. אוקיי? הניח לו אביב המון דברים, עיירות וספינות, הוא צריך לטפל בהם. ובכל יום ויום נוטל נוד של קמח על כתפו, ומלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. Okay? כל היום הוא עוסק רק בלימוד תורה. פעם אחת מצאו עבדיו, עשו בו אנגריה. עבדיו מצאו אותו, עכשיו מה קורה? הם לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא. אז הם אומרים לו, אתה חייב לעבוד, זה בקשת ראש העיר, שזה היה הוא. אתה צריך לעבוד כמו כולם. אמר להם, בבקשה מכם, הניחוני ואלך ללמוד תורה. Okay? אז עכשיו, מה לומדים מזה? אמרו לו, אוקיי, אז הוא אמר לו, אלף אמרו לו תורה, אמרו לו, חיי רבי אלעזר בן חרסום, שהם מניחים אותך. אוקיי, מה זה אומר בעצם? הם אומרים, אנחנו נשבעים באדון שלנו, שאתה חייב לעבוד, אוקיי? הם בכלל לא הבינו שהוא רבי אלעזר בן חרסום, מה זה בא ללמדנו? קודם כל רואים שהוא הלך ללמוד תורה, אבל עד כדי כך שאפילו אלו שעובדים בשבילו לא מכירים אותו בכלל. כי הוא לא מתעסק בנכסים שלו, כן? אם אתם עובדים בחברה גדולה ויש בוס, אפילו לא רואים אותו כל הזמן, לפחות יש לכם איזושהי חשיפה אליו, אבל אלו בכלל לא מכיר אותו, למה? כי מה הוא אמר? העניין שלי זה ללמוד תורה. אני אזכיר אנשים שאני סומך עליהם, והם יהיו אחראים על כל הנכסים שלי, שאני אהיה פנוי ללמוד תורה. אוקיי, אנחנו כולנו יודעים שזה לא הכי פשוט, אבל לעשות כזה דבר. אוקיי, ומימיו לא הלך וראה אותם, אלא זה מה שהגמרא אומרת, כן, הוא אף פעם לא ראה את העובדים שלו, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. רשע, אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, נאה הייתי וטרוד ביצרי, יש לי יצר הרע מאוד חזק, ואני מאוד נראה יפה, ואני תמיד צריך לשמור על עצמי, הייתי צריך להשקיע את כל האנרגיה שלי, לשלוט ביצר הרע שלי. אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף? מה, היופי שלך גרם לך בעיות? מה עם יוסף? באמת נגרמו לו הרבה בעיות, והוא הצליח לעמוד בפיתוי. אמרו עליו על יוסף הצדיק, איפה אנחנו רואים את זה, וסגם זה מאוד מפורסם. בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים. כן, היא הייתה מנסה לשכנע אותו לשכב איתה. בגדים שלבשה בו שחרית, לא לבשה בו ערבית. כן, היא תמיד הייתה...
החליפה
בגדים. בדיוק, החליפה בגדים, לראות יותר יפה. בגדים שלבשה בו ערבית, לא לבשה בו שחרית. אמרה לו, היא שמעה לי. אמרה לה, לאו. אמרה לו, הרי אני חובה שלך בבית האסורים, אני אשים אותך בכלא. אמרה לה, השם עתיר אסורים. הרי אני כופף את קומתך, ברור שהם עושים משחק כאן על ברכות השחר. כן, אני אכופף את קומתך, השם זוכה פרופים. הרי אני מסמאת, אנחנו רואים שזה נהיה יותר ויותר קשה. כן, קודם לא קשור לגוף שלו, רק להיות בבית הסוהר, אחר כך גופני, אחר כך, הרי אני מסמאת עיניך, השם פוקח עיוורים. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף, לשמוע אליה, לשכב אצלה, להיות אימא, כאילו, לשמוע, לשכב, להיות אימא, כאילו, אפילו לא לשכב, היא רק רצה להיות אימא, שהוא יהיה אימא, ולא רצה לשמוע אליה, לשכב, לא רצה לשמוע אליה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימא לעולם הבא. כי הוא אמר, אם אני אשכב איתה בעולם הזה, אני אהיה אימא בעולם הבא, כאילו, בגיהנום. Okay? עכשיו, מה אומרים כהפאנצ'ליין של הסיפור? נמצא הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסון מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. אני חשבתי על הרעיון הזה. הרבה פעמים זה קשה ללמוד מדמויות שהן כל כך פרפקט כאלה. כאילו, יש קצת בעיה בסיפור הזה. כאילו, לא כולנו יכולים להיות כמו הלל. מה?
הרבה בעיות.
נכון. כן. אז מאוד קשה להיות כמו יחידים. כאילו, זה לא הדרך לשכנע אנשים לעשות, זה להגיד, תהיה כמו הכי צדיק בעולם שזה היה יוסף, והכי כזה, זה קשה להגיד לבן אדם לעשות דבר כזה. כן, את רצית להוסיף משהו שאני עושה? מחשבות שיש לך?
זה מעניין שרב אלעזר בן חרסון, שהם לא קוראים לו רשע.
למה היו קוראים לו רשע?
בגלל הוא היה עשיר, אולי זה לא סיבר אם הוא נתן צדקה או לא נתן
צדקה.
וגם הוא לא היה טוב לאבנים שלו.
זה לא שהוא לא היה טוב, לא. זה ההפך. הוא היה בוס כל כך טוב שהוא, בוא נגיד ככה, לא בדיוק שזה מעיד איזה בוס טוב הוא היה, אבל הוא היה חכם שהוא נתן מישהו אחר אחראי. שהוא יהיה אחראי על כל העסק שלו. זה כאילו להזמין מנכ״ל, כן? שהוא יעשה בכל, הוא יטפל בכל הדברים, הוא לא יצטרך להתעסק בזה. זה לא, לדעתי, זה לא דבר שלילי. זה רק, זה היה דבר חכם מבחינתו, שהוא בעצם אמר, בשביל מה אני אעסוק בכל הרכוש שלי? לא אכפת לי מזה. גם אפילו מעניין. הוא היה לוקח נור קמח. הוא לא היה לוקח דברים מיוחדים לאכול. כל יום הוא היה לוקח קצת אוכל ומסתובב. ולא שמו לב שהוא עשיר. הם חשבו שהוא סתם אני כזה, כאילו הוא מסתובב ולומד תורה כל הזמן. זה היה הקטע שלו. אולי נתן צדקה, אני מתאר לעצמי שכן, אבל לא, זה לא הקטע.
אני לא מסכימה.
אוקיי, אין בעיה.
אולי זה נהיגה טובה.
אוקיי.
אבל זה לא, it's not goodness. נהיגה.
אוקיי.
בעניין של עסק זה טוב, אני מבינה. אבל אולי זה לא, העבדים הם
לא הכירו אותו אפילו.
כן.
וזה חשוב להכיר את מי ש... נכון.
יש ניתוק.
נכון. כן, ברור שגם צריך, אוקיי.
אני חושבת
שאני אמנים... כן.
יש נקודה כאן שלכל אחד היה רק דבר אחד, לא יותר מזה.
הם לא עשו דברים אחרים.
הם לא שואלים כמה שאלות.
מקדו בדבר האחד שידועים עליהם, ולא כל הדבר.
קודם כל זה גם...
יש כל מיני דברים אחרים שלא היו.
נכון. זה שאם הוא נתן צדקה, לא נתן צדקה, זה לא העניין של הסיפור. מה שהסיפור רוצה להדגיש זה הציפורים בדרך כלל הולכים בצורה קיצונית, כן? מה שגם, אם כבר אנחנו מדברים על בעיות כאן, הכי בעייתי לדעתי זה הסיפור הראשון, שהלל לוקח את כל המשכורת שלו, חצי הוא נותן לבית המדרש, מה עם אשתו, כן?
ואם הם
רוצים כל כך
הרבה לבית המדרש, למה הם לא נתנו לו להיכנס פעם אחת?
נכון. ברור שקוראים תגר על הבית המדרש, שזה באמת בעייתי, אבל גם ממשפחתו, קודם כל לא מסופר מה קרה באותו היום שלא מצא עבודה, מה קרה עם אשתו והילדים, מה הם אכלו, לא מסופר כאן, כאילו, מתעלמים מזה, אבל זה גם בעייתי בסיפור הזה, שהמשפחה לא רואים. אני חושבת שגם אם נסתכל לגבי העושר ואיך שהעושר והכסף זה בעייתי ומסוכן, אני חושבת שזה בא בעקבות הסיפור של רבי אלעזר בן חרסון, שהשקיע כל כך הרבה כסף בבגד הזה, ומה קרה לו? הוא לא היה יכול לבוש את זה אפילו, כאילו, לא חשב על כך שזה יהיה שקוף וזה יהיה בעייתי. כאילו, אולי זה מה ששארי מנסה להגיד, שהעיסוק החד, כאילו, שהוא מסתכל רק בדבר אחד, כאילו, בסיפור הזה שהוא רק רצה ללמוד תורה, בסיפור לפני כן, בגמרא, לפחות לאימא שלו, שהיא רק רצתה כל הכסף שלה, כאילו, לא, ברור שהיה לו יותר כסף, אבל הוא השקיע כל כך הרבה כסף, אבל לא שם לב למטרה, כאילו, בשביל מה זה? זה בשביל כהן גדול לבוש ביום הכיפורים, וזה לא צנוע, כאילו, איך אפשר
להכין
בגד לא צנוע לכהן גדול ביום הכיפורים? מפספסים את המטרה. אותו דבר עם הלימוד תורה. מפספסים, זה לא דברי אלוהים חיים, אם זה גורם לאנשים כמעט למות.
זה עניין של פרקטיקה. יש אנשים שחושבים שזה הכי יקר בעולם, אבל לא יודעים על זה מבחינת הפרקטיקה.
נכון.
אם זה שימושי או לא.
נכון, נכון, גם זה. אז מצרוכים, נכון. והסיפורים, כמו ששארי אמרה, הם מוגזמים בצורה יוצאת מן הכלל. אבל מוגזמים כדי להראות שלהיות קיצוני זה גם מסוכן. כאילו, לא ללכת לקיצוניות בשום דבר. אפילו בלימוד של... גם, לא דיברנו על זה גם, אבל הלל היה טיפשי לעשות את זה. מצד אחד רואים אותו כגיבור, נכון? הרי הוא מסר את עצמו. אבל מה זה? כמעט למות? מה זה בכלל? וזה באמת, כאילו גם ראו איזה לחלל, אתם שמעתם כל כך שקועים בזה, הם אומרים, וואו, בן אדם כזה מסר את עצמו, ולכן ראו לחלל ואתם שמעתם, מה עם כל שאר אנשים? כאילו, מפספסים את כל ה... גם שאר אנשים, לכן אני לא רציתי לענות את התשובות שמפרשים, מנסים לתראה תשובה פה ושם, כי באמת, מה, זה מביע עמדה, שהם חושבים רק בצורה closed-minded, כאילו, הם רק רואים מה שבפניהם. אה, וואו, מה עם כל שאר אנשים שמבחוץ ולא לומדים ולא מקבלים מצוות אולי, מה, לא רואה לך לא שבת או אנשים כאלה? אפילו חשבתי מעניין, קוראים לו אבטליון אחי. הוא אומר, למה הם הוסיפו את המילה אחי? אולי להגיד שהוא מרגיש אחווה רק כלפי אבטליון. כאילו, הם קרובים, אבל הוא לא קרוב לאף אחד אחר. אז כאן זה באמת עניין שמפספסים את המטרה, כאילו, עושים מטרה גבוהה. גם כהן גדול, הוא עושה עבודה, זה הכי חשוב, עבודת כהן גדול ביום כיפור, אין דבר יותר חשוב מזה. אבל צריך לעשות את זה בזהירות ולהסתכל על דברים אחרים. מה, להשתמש בכספי ציבור, להוציא כל כך הרבה כסף עם כספי ציבור על בגדים, אפילו אם נגיד שהצדוקים ישתמשו בכספי עצמם. מה זה בכלל? כאילו, בשביל מה להשקיע כל כך הרבה כסף בבגדים, כשיש עוד הרבה דברים אחרים שצריך להשקיע את אותם כספים בהם? ולפספס את המטרה, זה באמת הבעיה כאן.
זה מעניין בגלל, סליחה על האנגלית, אבל this is a balance that I think we Jews always struggle with, because you want to honor the mitzvah, mm-hmm. and, but that's money that's going for something that could go maybe for society. Mm-hmm. And to be ostentatious, mm-hmm. we struggle with this.
Okay.
I think even modern days,
mm-hmm.
to make very a $90 million shawl, mm-hmm. or to give, to, you know, it's I think we always struggle mm-hmm. with this.
So yeah, it's a באמת עניין. קראתי סיפור מבט שלי לבית ספר במקראה שלהם, בשפת השורות. הייתי, אני לא מבינה שהם עדיין מספרים, מלמדים להם סיפורים כאלה, אבל זה היה סיפור על בן אדם שרצה אתרוג מהודר, ולא היה לו כסף בכלל, והוא השקיע את כל הכסף שלו, ולשתו לא היה אוכל לאכול בכלל, וכאילו, אולי הם גם מנסים ללמד לילדים את המסר, אבל זה תמיד הסיפור העני הזה שהוא משקיע את כל כסף כדי שיהיה לו אתרוג, אבל אז לשתו,
זה השלג
שלנו, נכון. אין שלג, יש פרה.
אבל אנחנו בפנים.
ואנחנו בפנים, לומדים שם בפנים. כאן אין שומר בדלת. כולם מוזמנים לבוא. אז בעצם זה העניין כאן, שצריך תמיד את האיזון, כמו שאני אומרת, בעצם איך לאזן, גם להשקיע בכבוד ותפארת למקדש, גם שהכהן גדול נראה יפה, גם אפילו הסוף, כאילו מה הבן אדם הראשון הוא הרשע שנראה יפה. כמה דיברנו על איך שהכהן היה מראה כהן, איך יפה הוא היה נראה. אבל היופי זה גם מסוכן, כמו הכסף. כל הדברים האלה, יש בהם סיכונים, וכן, היה מסוכן ליוסף, וצריך ללמוד להתמודד איתם ולמצוא את האיזון הנכון. אם זה שבת שלום.
מעניין מאוד.